שלום, היום נלמד בשעה וחצי הראשונות עם תלמידי ה-Education Center. בחלק הראשון נלמד מאמר משמעתי, ובחלק השני קטעים נבחרים בנושא השפעת הסביבה על האדם של הרבש. ועכשיו אסף, שהוא מורה ב-Education Center, יאמר כמה מילים.
כן, אז בוקר טוב, ערב טוב, ואתם נמצאים בעולם. שלום לכולם, היום באמת מצטרפים אלינו תלמידי ה-Education Center, ואתם מוזמנים לשאול שאלות. הרב לייטמן מצפה לשאלות שלכם. אנחנו אמנם נקרא לפי חומר הלימוד כרגלנו, אבל אתם מוזמנים לשאול על כל דבר, על שאלות שמתעוררות בכם תוצאה מהלימודים ב-Education Center, ובכלל כאלה שאלות שתמיד רציתם לשאול את הרב לייטמן. בנוסף, כולכם כבר שמעתם על הכנס המיוחד שהולך להיות ללומדי הקבלה בצפון אמריקה, כנס בניו ג'רזי בעוד כחודש, ואנחנו יודעים שלרובכם יש שאלות לגבי הכנס הזה, ואנחנו ניגע גם בזה ונתמקד בזה. אז מרקוס ואני כאן מוכנים לקלוט את כל השאלות שלכם. אנחנו נתחיל לקרוא, ואתם פשוט תשלחו את השאלות, ואנחנו נתחיל לשלב אותן בתוך כדי השיעור.
מאמר שמעתי קוף צדי, כל פעולה עושה רושם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 645, בחוברת של פסח בעמוד 92. מאמר שמעתי קוף צדי, כל פעולה עושה רושם. שאל, אם פועל עלינו את היתרה של ארצנו מידי המשעבדים, שזכינו שנעשו בני חורין מעול העמים, ואנחנו נעשו כמו כל הגויים, שאין אחד משועבד לחברו, ואם החירות הזה פעל עלינו, שיש לנו מזה איזה הרגשה בעבדות השם יתברך, ואמר שאל נחשוב שזה לא פעל לנו. זאת אומרת שבעבדות לא ניכר שום שינוי מהחירות הזו, זהו בלתי אפשרי, שהשם יתברך אינו פועל בטל חס ושלום, אלא כל מה שפעל הוא מתרשם עלינו, הן לטוב והן לרע. זאת אומרת שמכל פעולה שהוא עושה בין החיוב ובין השלילה, היינו בין האור ובין החושך, נמשך לנו כוח יתרה. או שאנחנו באים לידי עלייה מהפעולה, כך כי ברוחניות אין שתמיד יש רשות וכוח שתחת הכוח הזו מוכרחים להמשיך. לכן אין אדם יכול לומר שהחירות מה שהשגנו לא עשה בנו שום שינוי. אלא אם אנחנו לא מרגישים שינוי לטובה, אזי אנחנו מוכרחים לומר שיש כאן שינוי לרע, אף על פי שאנחנו לא מרגישים. ובמוצאי יום טוב לאחר הבדלה, נתן הסבר לזה כדוגמת סעודת שבת ויום טוב, שעל ידי התענוגים הגשמיים, בדרך ענף ושורש, מעוררים את התענוגים הרוחניים, שהוא מעין העולם הבא. ובוודאי שעל ידי לטעום טעם מעין העולם הבא, צריכין הכנה יתרה בששת ימי המעשה, וכפי שיעור הכנתו, כך הוא שיעור הרגשתו. ובלי שום הכנה נכונה להמשיך את הטעם שבת הרוחניים, אז הוא להפך, שעל ידי התענוגים הגשמיים הוא נעשה יותר גרוע, שאחר סעודת גשמיות נמשכים רק לשינה ולא יותר, שאחר אכילה באים לידי שינה. נמצא שאכילתו הורידו יותר למטה. אלא שצריכים להתאמצות יתרה, שעל ידי התענוגים הגשמיים יבואו לרוחניות, כי כך היה רצון המלך. אף על פי שהם בסתירות, שהרוחניות מונח תחת קו ההשפעה והגשמיות תחת הקבלה, וכיוון שכך היה רצון המלך, לכן נמשכים הרוחניות אחר התענוגים הגשמיים שמונחים תחת מצוותיו יתברך, שהם תענוג שבת ויום טוב. כמו כן, אנחנו צריכים לראות שגם בחירות הזו שזכינו, צריכים לכוון ולעשות הכנה רבה, בכדי להמשיך החירות הרוחניים, הנקרא חירות ממלאך המוות, היינו זוכין אז לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, הנקרא מוכין דאבא ואימא, פירוש שלא רואין שום מקום ושום זמן שלא יוכל להיות שם מלובש הבורא יתברך, שלא נוכל להגיד בזמן הזה או במקום זו אין הוא יכול להתלבש חס ושלום, אלא מלוא כל הארץ כבודו. ומטרם זה יש הבדל והפרש בין אור לחושך ובין ישראל לעמים, שבמקום אור שוכן השם, מה שאין כן במקום החושך. וכמו כן, אצל ישראל יש מקום לשכון בו אור ישראל השם, מה שאין כן באומות העולם, אין הבורא יתברך מתלבש אצלם. ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, מה שאין כן כשזוכים למוכין דאבא ואימא, אז זוכין לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שאין הפרש בין הזמנים, אלא שבכל המקומות ובכל הזמנים שורה אורו יתברך. וזה עניין פסח, שישראל זכו אז לבחינת חירות, היינו למוכין דאבא ואימא, שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וממילא שאין מקום ליצר הרע, כיוון שהוא לא מרחק על ידי מעשיו מעבדות השם, אלא להפך, שרואין איך שהקריב את האדם לעבודתו התברך. אבל הבחינה הזו הייתה רק מצד התארות הדלעלה, התעוררות מלמעלה. לכן אמרו שהשכינה הקדושה אמרה, כטיפת כשושנה אדומה ראיתי. היינו שראה שיש מקום שצריכים עדיין לתקן, שבמקום הזה אין הוא יתברך יכול להעיר. לכן היו צריכים לספור את השבעה שבועות של ספירת העומר, בכדי לתקן את המקומות, שיראה שמלוא כל הארץ כבודו. וזה דומה למלך, שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן ברא את האנשים בכדי שיבואו לקבל את כל טובו. והלא אין אנו רואים את המגדל מלא כל טוב, אלא להפך, שכל העולם מלא איסורים. וזהו התירוץ שיין מלכות רב, שמצד המלכות אין שום חיסרון ליין, זאת אומרת לתענוגים הנמשלים ליין, אלא החיסרון הוא רק מצד הכלים, שאין לנו הכלי קבלה המתאימים לקבלת השפע, כי דווקא בכלי דהשפעה יכולים לקבל, וכפי ערך גדלות הכלים, כן ערך גדלות השפע. אם כן, כל השינויים הוא רק בכלים, ולא באורות. וזהו שמשמיענו הכתוב, שכלים מכלים שונים, ויין מלכות כיד המלך. היינו כמו שהייתה במחשבת הבריאה, היינו להטיב לנבראיו, כפי יכולתו יתברך.
כל פעולה עשה רושם, הכוונה היא כך. אנחנו מתקדמים על ידי מאור המחזיר למוטב, עד כמה שהאור מאיר, בהתאם לכלים המוכנים אליו. אז בכלים מתברר יותר ויותר מבנה שלהם. המבנה שלהם המותאם לאור, שמתברר בהכלים, שבהתאם לזה מרגישים בחיבור של הכלים התפעלות שנקראת אור. המבנה הזה הוא מבנה קבוע שהולך וכל הזמן נבנה בממדים יותר ויותר ויותר גבוהים, גדולים. אבל תמיד זאת הוויה. ולכן דרכנו נקרא דרך גילוי שמות הקדושים. שמות הבורא. מה זה שמות הבורא? שהכלים שמתחברים בכל מיני צורות ביניהם, הם מהווים לנו אופי של האור. מהם אנחנו מרגישים את האור, כמו שאם אנחנו שמים על דרכו של האור איזה מחיצה, אז אנחנו רואים שהאור נמצא. אם אנחנו רואים את האור דרך איזה זכוכית, אז אנחנו רואים צבע שבאור בהתאם לזכוכית, אז אנחנו מגלים שבאור יש צבעים ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים כלים כדי לגלות שישנה התופעה, ועוד כלים הנוספים למיניהם לגלות שבתוך תופעה הזאת ישנם כל מיני התכונות שלה, של התופעה הזאת. זה בעצם העבודה שלנו. רק לא שאנחנו עובדים עם הכלים החיצוניים כמו במדע בעולם הזה, אלא אנחנו עובדים על עצמנו כמו הבורא, עם האור, משנים את עצמנו, ובהתאם לזה שאנחנו משתנים מעשים ממש על עצמנו מעשה בריאה. כל הזמן מגלים תכונות החדשות, לא מפתחים תכונות הישנות, מגלים תכונות החדשות ממש. לכן העבודה שלנו נקראת עבודה רוחנית, שזה התפתחות התכונות שבאדם בהתאם לבורא. ואז מתוך זה מגלים את כל האופי שלו. מה שאם כן, בעולם שלנו שאנחנו גם כן רוצים להשיג מה קורה כאן, מי אני, מה אני, אנחנו סך הכל מפתחים את התכונות שלנו, מרחיבים אותם, ומזה יש לנו כל המדע והטכנולוגיה. ההבדל גדול מאוד, כי אנחנו כשמסיימים את השימוש בכל מה שניתן לנו בעולם הזה, רואים שלא השגנו כלום, אלא ההפך, הגענו למבוי סתום, שעל ידי כל מיני ההתפתחויות אנחנו בסך הכל לא הגענו יותר מלגדל את האגו שלנו, את הטבע הרע שלנו, למימדים שאי אפשר לסבור. שכל הקנאה, תאווה, כבוד, שנאה, כל מה שיש באדם כלפי חברו, אנחנו הגענו לשיא של השימוש בדברים האלו. ואם פעם הייתה לנו איזו אשליה שאנחנו מתקדמים להיות אנשים יותר טובים, בחברה יותר טובה, אנחנו רואים עד כמה שרק פחד עוצר אותנו מלנצל את כולם. לכן ההבדל הוא שבעבודה רוחנית אנחנו מגלים תכונות החדשות שהם כולם בלהידמות לבורא, ובעולם הזה אנחנו מגלים רק את הטבע של העולם הזה בצורה יותר ויותר פתוחה. אבל ההתפתחות היא גם במישור העולם הזה וגם בעלייה ממנו מעלה כלפי הבורא. התפתחות היא תמיד בהוויה, לכן נקרא אני אהבה אלו שיניתי. ולכן כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים מקרבת אותנו לתכלית. נו, אפשר לדבר על זה הרבה, מה שכתוב כאן במאמר, אבל נעבור לשאלות.
כן, אז באמת הצטברו פה הרבה שאלות מכם, מתלמידי Education Center, גם תוך כדי קריאת המאמר, יש חברים שיש להם באמת כל מיני שאלות שרצו לשאול את הרב לייטמן. אז נתחיל עם שאלה של קריס מווילמינגטון. הוא שואל ככה, עוד לא ברור לו האם הוא צריך להסתיר את מה שהוא לומד, את חוכמת את הלימוד שלו מאחרים, או לפתוח את זה. לפי התגובות שהוא מקבל, הוא ככה בשאלה, האם עליו לספר לאחרים, להזמין אותם, או להצניע את זה?
אני הייתי ממליץ להסתיר מה שהוא לומד, כי מה שהוא לומד זה דבר מוזר לכולם. זה לא חשוב באיזה סביבה הוא נמצא. שיבדוק קודם כל, האם מה שהוא לומד זה דבר טוב. למה זה מועיל? עד כמה שזה יכול להיות טוב לו ולאחרים? עד כמה שזה מנוגד לתפיסת העולם, לפילוסופיה שלהם, או לא? יחס לחיים, למשפחה, לילדים, לדת. צריכים קודם כל לבדוק במה אני עוסק. סתם ככה ללכת ולצוק שאני לומד חוכמת הקבלה, ודאי שזה לא ממליץ. אלא קודם אדם צריך להכיר את החוכמה בעצמה, על מה היא מתבססת, עד כמה שהיא מדעית, עד כמה שהיא יש בה פילוסופיה ומדע ופסיכולוגיה, דברים שהם שייכים לעולם הזה, ואז אפשר מתוך ההתקשרות והאנלוגיות שיש להם, שיש להם מהעולם הזה, מכל המדעים האלו, אז אפשר אולי למי שהוא רואה שמוכן לשמוע, אחר כך לספר. גם זה אני לא כל כך הייתי ממליץ במשך שנים הראשונות לתלמיד. לא כדאי להיכנס בקשר עם האחרים על רקע כל כך מיוחד, הייתי אומר בכל זאת מוזר, כמו חומת הקבלה. מוזר לכולם. לכן, קודם כל שידאג לעצמו. מה שאם כן, עניין החיבור בין בני האדם, עניין הערבות, בצורה רכה, הלא מחויבת, הלא קשורה לחומת הקבלה, זה כן, כדאי לפרסם, כי בזה יש תיקון לכלל העולם, לכלל האנושות, שאפילו לא ילמד את הקבלה ולא ידע שזה בא ממנו.
כן, יש עוד שאלה מפרנק לוקס מקליפורניה. שומעים הרבה על העניין הזה של הנקודות שבלב שנמצאים אצל לומדי הקבלה, והוא רוצה לשאול איך אני מתחיל להרגיש את אותם הנקודות שבלב, ומה הם בדיוק הרצונות האלה בעצם אצל האנשים שלומדים קבלה, חברים ללימוד?
יש בעולם שלנו הרבה אנשים שיש להם משיכה לאמת. אמת, הכוונה היא שאני לא יכול להירגע עד שאני לא משיג מקור החיים, תוכנית החיים, מטרת החיים, משהו שלמעלה מהקיום שלי הגשמי. אני יכול לחיות טוב, יכול לחיות לא כל כך טוב, זה לא כל כך חשוב לי. מה שמדאיג אותי ולא נותן לי מנוחה, זה שאני לא מעסיק בשביל מה אני חי, לא באיזה צורה אני חי, אלא בשביל מה בכלל אני חי. אם אדם שואל את עצמו, סימן שכבר מתעוררת בו נקודה שבלב, זאת אומרת רצון מיוחד, זה נקרא נקודה שבלב. לב זה רצונות האדם, כך אנחנו קוראים לזה לב. ואחד מהרצונות שמאוד מדאיג את האדם זה הרצון על מהות החיים, לדעת, ואדם חייב לספק את הרצון הזה, למלות אותו במה? בידיעה. ידיעה זה התקשרות למקור החיים, לידיעת החיים, למטרת החיים. ואז אדם נמשך מתוך רצון להמילוי הזה, והמשיכה הזאת הפנימית שיש לו להמילוי מביאה אותו למקום בעולם הזה שהכי קרוב נמצא באמת מכל מה שיש כאן בעולם הזה, מביאה אותו למקום מיוחד, ושם הוא מקבל ידיעה וסדר אלימות ומתחיל לשמוע ומתחיל להבין שמה שכן בתוך החיים, אין בעיה ללמוד בכל אוניברסיטה ואיכשהו לדעת מה קורה כאן. אבל בשביל מה קורה, זה אי אפשר ללמוד באוניברסיטה. ובשביל זה צריכים לרכוש תכונות נוספות. שאם הוא רוצה לדעת מקור החיים, מטרת החיים, הוא רוצה לדעת ידיעות שהם נמצאים למעלה מהחיים שלנו. ולמעלה מהחיים שלנו אין לו הכנות ברצון ובשכל כדי לקלוט אותם. יש כזאת מידה בעולם, אבל הוא לא מסוגל לקלוט, כי סך הכל נמצא עדיין בדרגת הבהמה. כדי לפתח את החוש למקור החיים, הוא צריך לעלות לדרגת האדם, ולזה הוא צריך תנאים מיוחדים. הוא צריך לידה חדשה, התפתחות חדשה, שאין לה בעצם בחיים שלנו שום התחלה, שורש, מקום, מקור. אלה על ידי שיטה מיוחדת שנקראת שיטת הקבלה, איך לקבל את המידה הזאת, הרגשה הזאת, קליטה, חיבור עם מקור החיים, עם מטרת החיים. מקור החיים כלפי האדם, מטרת החיים זה כלפי הידיעה שלו למה שהוא נמשך. אבל זה אותה נקודה למה שהוא נמשך, הכוח העליון. אז צריכים לפתח את האדם. אז ישנם לזה מורים, מקומות, ושיטה שמתפתחת מדור לדור, בהתאם לדור. וכך אדם נוגע בשיטה, במורה, בספרים, ומתפתח. הנקודה הזאת היא, ומי שמתעוררת, כן מתעוררת, ומי שלא, אז אין מה לעשות, אסור לגלות לו על חומת הקבלה, כי הוא יחשוב שזה משהו לגמרי וירטואלי, לא מציאותי. מה שאם כן בימינו, שאנשים סובלים וכל העולם הגיע משבר במה שהוא עסק אלפי שנים, אז מתגלה החוכמה הזאת במסווה, בצורה כזאת שנקראת ערבות, שמתוך כל החוכמה, כדי להשיג את מקור החיים, לוקחים רק חלק קטן, חלק המעשה ללא כוונה, שנקרא ערבות. ואז מלמדים את האנשים איך להתחבר כדי להמשיך בחיים האלו בחיים יותר טובים. ולכן יוצא שחוכמת הקבלה היא גם כן באה היום לשימוש האלו שיש להם נקודה שבלב, וגם כן באה לשימוש שאין להם נקודה שבלב, כשיטת החיבור לחיים יותר טובים, לתיקון המשבר.
יש לנו ב-Education Center תלמידים שלומדים באנגלית, לא רק מצפון אמריקה, אלא בכלל מרחבי העולם, ויש לנו גם את אלכסיס מוונצואלה, שהוא שואל, מה הצעד הראשון שלנו כתלמידים שלומדים את חוכמת הקבלה להתקרב לבורא, שזאת מטרת חוכמת הקבלה?
קרבה היא, ובכלל התקדמות ברוחניות, לא על ידי שינויים בזמן, במקום, בתנועה, אלא באיכות. אמרתי, לא בזמן, במקום, בתנועה, כן. אלא בתכונה. שינוי המהותי צריך להיות כאן. מה זאת אומרת? אני צריך לפתח בי חושים נוספים, או חוש נוסף, אפשר להגיד, אחד כללי, שנקרא השפעה. שכמו שאני מרגיש עכשיו את כל המציאות בתכונת הקבלה, בנטייה כל הזמן לקבל וליהנות במה שטוב לי, ולדחות ממני מה שרע לי, ובין הטוב להרע הזה, אני שמתייחס רק בצורה כזאת, אני מגלה את העולם, כמו נגיד כלב. הוא כל הזמן הכל מקבל לפי החוש הריח. אצלו כל העולם זה מריח ככה, זה ככה, זה ככה, ולכן אני מבדיל בין זה ובין זה ובין זה. אין לו כמעט ראייה. 90% כמו אצלנו ראייה, אצלו זה ריח. אז הוא כל הזמן רואה לפי החוש הזה. כך אנחנו היום רואים כל הדברים, ומה שאנחנו מזהים, שחור, לבן, צבעים, גבוה, נמוך, רחוק, קרוב, בגודל, במה שנעים לי, לא נעים לי, בכל מיני תכונות, באלפי תכונות שאני מזהה בעולם שלנו, אני מזהה אותם בחוש לקבל שלי, עד כמה שזה טוב לי או רע לי. אנחנו לא מודעים לזה. יש לנו רשת שמקבלת את ההתפעלות רק טוב לי, רע לי, מזה או מזה או מכך או מכך. ולפי זה אני מזהה את הצבעים, את המרחקים, את הזמנים, את התנועות, גופים שונים, התנהגות שלהם, הכל רק לפי החוש, הרצון לקבל. אני לא מודע לזה, כי זה רק חוש אחד יש לי, אני עוד לא יכול להבחין שהוא נמצא. כך נולדתי. הכל נקלט ברשת כזאת, החיישן, כן? שנקרא רצון לקבל. כמו אם אנחנו מצלמים תמונה, אז יש שם איזה או זכוכית או סרט שרגישים לאור. כן? כך יש לנו בפנים איזה מסך שהוא רגיש למה יותר טוב ומה פחות טוב בשבילי. ואז לפי זה אני מזהה כל מיני צורות, אובייקטים, אפילו דוממים, כוס על השולחן, עם המים, וזה מחשב, וזה לבן, וזה אדם, וזה ככה, וזה... כל מיני דברים. כלפי חום, קור, מרחק, הכל. אך ורק כלפי, וזה יותר טוב לי או פחות טוב לי מזה. וההבדלים הם כל כך עדינים, שהם מציירים לי כל התמונות שאני רואה לפניי. הכל. זה... אנחנו לא מודעים למה שקורה לנו. הכל על חוש רצון לקבל. כדי לא להיות תלוי בו לגמרי, חומת הקבלה מביאה אותנו לרצון להשפיע. שגם בו ברצון להשפיע, אני, מה שנקרא, עולם הפוך ראיתי. אני מתחיל לראות את המציאות ברצון להשפיע. עד כמה שכל דבר הוא טוב להשפעה שלי. Yeah. אבל מזה שאני מגלה את ה... זה לעומת זה, מה שנקרא, זה לעומת זה עשה אלוקים, שאני מגלה גם זה וגם זה, אז אני מתחיל בזה להיות למעלה משתי הפרדיגמות האלה, משתי התפיסות הללו. אני מתחיל להיות כאילו מעל הבריאה. כן.
הזכרת קודם את עניין הקשר והחיבור בין האנשים שחוכמת הקבלה מציעה בעצם לכל העולם, אז יש על זה שאלה מאינדיאנפוליס, שואלים על למה בדיוק מתכוונת חוכמת הקבלה בזה, מה זה בדיוק אומר להתחבר, איך עושים את זה ואיך יודעים שאנחנו עושים את זה.
אנחנו לומדים את זה, את ה... אנחנו לומדים מחומת הקבלה שכל המציאות היא באה מתוך שהתגלה רצון להשפיע שקיים בעולם, ורצון להשפיע הזה כדי לגלות את עצמו צריך תכונה הפוכה, רצון לקבל, שהוא בעצם בורא. באיזו צורה הוא בורא את הרצון לקבל? הוא בורא אותו כחושך. מה זה חושך? כשלילת עצמו. זאת אומרת, הבורא כביכול זז מאיזה מקום, כביכול שהיה מקום, לא היה, אבל הוא כאילו הפסיק להשפיע, הפסיק להופיע באיזה נקודה, ונקודה הזאת, אז היא נקראת חושך. ונקודה הזאת שהוא זז ממנה, התכונה שלה היא עכשיו הפוכה ממנו, מרצון להשפיע. אז אנחנו אומרים שזה רצון לקבל. בשביל מה? כדי לגלות את עצמו. למי? לאותו רצון לקבל, שאז יש מישהו שמרגיש אותו ויכול להיות כמוהו. מילים הם מאוד מאוד כאן רחוקים ממציאות האמיתית, מפני שאנחנו לא מבינים בכלל מה תמון בהם. איך הוא שואל?
כן, אז השאלה היא לגבי עניין החיבור.
אז כדי לפתח את הרצון לקבל את זה כך, שהוא יהיה בדיוק כמו הרצון להשפיע, ורצון להשפיע אנחנו לא יודעים באיזה גודל, באיזה עוצמה, באיזה עוד מידות נמצא, אז צריכים לפתח את הרצון לקבל שהוא יהיה כמו רצון להשפיע, ושיהיה הפוך מבינו, וביחס ההפוך יגלה את את הרצון להשפיע שנמצא נגדו, נוכל להבחין בו כל מיני הבחנות. בשביל זה הרצון לקבל צריך להיות בדיוק רק בצורה הפוכה, עם כל ההבחנות כנגד הרצון להשפיע. כדי לעשות את זה צריכים לגדל אותו, לפרמט אותו, בדיוק לעשות אותו כך. אבל זה לא מספיק, כי אם הוא יהיה כנגד הרצון להשפיע, הוא לא ידע את הרצון להשפיע, הוא לא יראה את הרצון להשפיע, הוא לא יכיר אותו, כי הוא לא רצון לקבל. כדי להבין משהו, כדי לקלוט משהו, אתה צריך להיות גם כן קשור מהתכונות הנגדיות, אחרת אתה לא תדע מה זה. אבל תכונות הנגדיות האלו הן צריכות להיות גם כן בך, חוץ מהתכונות שלך. יוצא שבתוך רצון לקבל חייבת להיות שתי ההבחנות, הרצון לקבל במלואו והרצון להשפיע במלואו, ויחס ביניהם כזה שרצון לקבל ידע על עצמו הכל, על רצון להשפיע הכל, וידע איך לעשות את ההבדלה ביניהם, סיפרציה כזאת, ואיך לחבר ביניהם. אז זה נקרא, אצלנו בעולם הזה זה נקרא אנליזה וסינתזה בלימוד, ושיהיה ביכולת של אותו הנברא להיות למעלה מרצון לקבל ורצון להשפיע. זה נקרא להיות בדעת מעליהם, ואז אותו הנברא הוא יהיה למעלה מהטבע שהבורא מציג לו כרצון להשפיע, ודאי שכן למעלה מהטבע של עצמו של רצון לקבל, אלא הוא בדעתו עולה לאותה נקודה שהיא נקראת הכתר, ששם אפילו יש חלק ששייך לרצון להשפיע, זה חלק התחתון דקטר, וחלק העליון דקטר הוא אפילו מנותק מזה, עוד לפני הופעת הרצון להשפיע שבטבע, שבמציאות. ההתפתחות בין שתי הרצונות האלה היא צריכה להיות כזאת שהם התכללו זה בזה, שיהיו יכולים לעשות השוואה, ולכן הם מגיעים למצב שהם מחוברים יחד ואחר כך מתנתקים לגמרי. זה נקרא מעשה שבירת הכלים, ואז הם נכללים זה בזה, שכל חלק דרצון לקבל נכלל בכל חלק דרצון להשפיע. חלק הכוונה אופן של תכונה הכללית של רצון לקבל ורצון להשפיע, אופנים של שלהם השונים נכללים זה בזה, ועל ידי המציאות החדשה שבכל חלק מרצון לקבל ישנו כל חלק מרצון להשפיע, אז ברמה הרגשית אנחנו יכולים להגיע לבירור, לאנליזם של שניהם, ומתוך זה להתחיל לגדל את הדעת שלנו, שהדעת שאנחנו, המסקנות שאותם אנחנו מוצאים מתוך מתוך השוואה ביניהם, המסקנות הללו הם בונים אותנו. זאת אומרת, למעלה מרצון לקבל ורצון להשפיע, ואז המסקנה שבאה בעצם כתוצאה מזה היא נקראת האדם. והמודעות הזאת היא ממש מטרת הבריאה. לכן לפנינו בשורשים שלנו הייתה שבירה והתכללות רצון להשפיע ברצון לקבל, ועלינו לעשות את התיקון, השבירה, על ידי זה שאנחנו מחברים החלקים זה בזה, אנחנו בעצם בדרך עושים את כל הבירורים ותיקונים השוותיים ומגיעים לדעת. כי דעת היא נבנית על חיבור בין שתי התכונות האלו. זה נקרא אחר כך אצלנו כף ימין, כף שמאל וכף אמצעי. כן.
זה בהמשך לנושא...
לענות יותר קצר, אני לא יודע.
כן, יש שם לא מעט שאלות. אבל איך שנוח לך?
אפשר להמשיך. לא, כי אני רוצה כבר אם לענות, אז לתת איזה ככה צורה כללית.
אז מייקל מאורגון שואל בהמשך לזה, אז האם לדמיין את החיבור הזה או את החברים האחרים במוח שלנו זה משהו שיכול לעזור למצוא את החיבור הזה? האם יש שיטה טובה יותר?
או שוב, לא הבנתי.
הוא שואל לגבי הפרקטיקה של החיבור הזה, קשר בין החברים. האם צריך לדמיין אותו במוחנו? האם זה יכול לעזור לנו למצוא אותו? האם יש שיטה טובה יותר?
אדם רוצה או לא רוצה, הוא תמיד מדמיין. הוא תמיד מדמיין. גם מה שהוא רואה ונראה לו שזה אמיתי ביותר ומוחשי ביותר, גם זה הוא מדמיין. אתה יכול להביא מישהו אחר, ואתה תראה עד כמה שאתה נמצא בתמונה שלך והוא בתמונה שלו. אבל אנחנו צריכים להבין שלהתקדם לצורה חדשה יש כאן שתי צורות, בוא נגיד, שלנו. צורה הנוכחית שבה אני מתייגע, וצורה הבאה שאליה אני רוצה להגיע. שאני רוצה להגיע לזה. אם אני רוצה להגיע מצורה הנוכחית, ממה שאני נמצא עכשיו, למשהו שאני מתכנן לעצמי, איך שלא יהיה, המצב הבא שלי הוא יהיה רק יותר גדול ממה שאני עכשיו. אני לא יכול לשנות תכונות, אני יכול רק להגדיל אותם. ולכן הנטייה שלנו להיות יותר, זה בעצם נטייה שלנו להיות גדול. ולכן העולם שלנו הוא כולו מתפתח בגודל. הרוחניות שבאדם זה נקרא הוספת האיכות החדשה, לא כמות. לא גודל. ולזה אנחנו לא יכולים לדמיין את עצמנו. לא מסוגלים. אני לא יכול... עכשיו אני נותן לכולם שיעור במקום. כל אחד מצייר לי איזה חיה שחיה בקסיופיה. לא חשוב. אלפה צנטברה. לא חשוב. שם באיזה מקום בחלל. תתחילו לצייר. אז אתם תראו, אתם תצירו משהו דומה לג'ירפה, או לאנטילופה, או לתנין, או למשהו, או לבן אדם, או למה. אף אחד לא יכול לעשות משהו שזה לא קיים אצלו בדמות מתוך החיים שלו. אנחנו לא יכולים לדמיין מדרגה רוחנית הבאה. לא יכולים. היא לא קיימת אצלנו. כי זה לא מהחיים האלו. לכן יש כאן עיקרון שנקרא הגעתי ומצאתי, שאני מדמיין תכונה חדשה, תכונה, לא כמות, תכונה חדשה, שהיא תכונת השפעה, אבל אני מדמיין אותה באופן, בלבוש של הקבלה. זה נקרא לא לשמה. ואז אנחנו בצורה כזאת מתקדמים. זאת אומרת, אני עושה איזה מודולציה, זה בגלי רדיו, בקומוניקציה כך עושים. אני עושה על עצמי איזה מודולציה כדי למסור את החבילה שלי, שבפנים יש מסר ובחוץ החבילה המתאימה לכניסה לאיזה כלי קבלה של משהו זר. הוא לוקח את החבילה שלי מפני שהעטיפה מתאימה לו, כן? ואחר כך זורק את העטיפה ומוציא משם את המידע שלי. כך אנחנו מוסרים את המידע שלנו, כן? כל העניין שלנו במחשבים, גם כן, כל התוכנות, זה הכל בנוי על אותו עיקרון. אז אני, איך אני עובד ברוחניות? זה בא ודאי מהטבע, מטבע רוחני. שאני מדמיין את עצמי לרוחניות כמה שאני מסוגל, ומפני שזה חיבור, אז אני צריך לתאר את זה בקבוצה, בכמה שאני מסוגל להתחבר איתם. ובמבנה שלי בקבוצה, ודאי שזה מבנה האגואיסטי. ולימוד הוא גם כן לימוד האגואיסטי. אבל על ידי תנאים האלו, אני מזמין מתוכי תכונות שהם נקראים המאור המחזיר למוטף. הדרגה הבאה שלי, שהם נמצאים בפנים מתוך ההכנה הקודמת לי, בשבירת כלים וכו'. ואז על ידי מאמצים שאני עושה בדרגה שלי, זה נקרא הגעתי, אני מגיע למצב שנקרא מצאתי. רק מה שאנחנו צריכים כאן זה בדיוק לעשות בהגעתי אותם התנאים, לבצע מה שאומרים לנו. אז אני מזמין את המצאתי והוא מופיע בי. וכך מתקדמים. כן. זה בעצם כל האסנס, איך להגיד? מהות? לא, זה תמצית. תמצית. זה כל התמצית של העבודה שלנו. הנקודה שאם אותה אנחנו מרגישים טוב, יותר מזה לא צריכים. כי כל פעם אז אנחנו יודעים להתארגן כך שמהר מאוד נגיע מהגיעה למציאה.
יש שאלה כזאת מתלמיד מטורונטו, הוא שואל בתור מישהו שלומד דרך האינטרנט, האם המאור המחזיר למוטב הזה עדיין יכול להשפיע עליי דרך האינטרנט?
מה זה חשוב? בכל העולמות, מכל שכן, אנחנו אפילו בפיזיקה מגלים שיש כל מיני כאלו גלים שאין להם, כמו ניטרינו נגיד, שזו מה עובר דרך הכל, בשבילו אין גבול, הוא לא מאבד אפילו מהירות שלו ולא כלום, החומר לא משפיע, אפילו בתופעות שאנחנו מגלים בעולם הזה. יש כאלו, לא, לא.
כן, אז יש לנו פשוט תקלת סאונד תוך כדי שאנחנו מתקנים אותה, אז אני רק אספר לכולם שיש באמת המון המון שאלות מתלמידים מה-Education Center שמגיעים באמת מכל מיני מקומות ברחבי העולם, והרבה אנשים עכשיו שואלים באמת לגבי עניין החיבור, מה זה אומר בדיוק, איך עושים את זה, ואנחנו נשתדל להביא את כל השאלות האלה לרב לייטמן. באמת יש כאן אנשים שנמצאים מהרבה המון מקומות בארצות הברית, מקליפורניה וממינסוטה ומלוס אנג'לס ומטקסס, וגם תלמידים שלומדים באוסטרליה וגם במקומות אחרים לגמרי, ממש מכל העולם, קולומביה, מארגנטינה, מאוסטרליה, מברזיל, היינו כאן, סלובקיה, המון המון חברים. אז אנחנו, כן, ויש פה גם בעצם תלמידים שלומדים איתנו ב-Education Center, גם תלמידים חדשים יותר שרק התחילו ללמוד לאחרונה, וגם כאלה שכבר לומדים כמה סמסטרים, או בסמסטר שני או בסמסטר שלישי, וכולם כאן איתנו נמצאים. כן, אז אנחנו גם נזכיר, תוך כדי שננצל את ההזדמנות הזאת להזכיר, שהכנס שלנו הוא בעצם בניו ג'רזי, הכנס לכל לומדי הקבלה שנמצאים בקרבת מקום, ובוודאי שכל תלמידי ה-Education Center מאוד מאוד מוזמנים לכנס הזה. הוא קורה במאי, בתאריכים 11, 12 ו-13 במאי, ובניו ג'רזי, ואפשר למצוא גם כמובן באתר שלנו את כל הפרטים לגבי הכנס. אז אנחנו נמשיך.
כן.
נמשיך, תקענו את בעיית הסאונד,
כן.
ונמשיך הלאה. אז בדיוק, הרב לייטמן, אולי אם תרצה להמשיך, בדיוק דיברת על זה שהאור המקיף יכול לפעול על האדם גם דרך האינטרנט, כי יש בעצם תופעות כאלה.
אין שום הבדל. האור נמצא במנוחה מוחלטת בכל מקום. זו אותה תופעה על-טבעית, בוא נגיד. על-טבעית זאת אומרת שאין לה שום גבולות בעולם הזה, והמציאות הזאת. אלה נמצא גם כן במנוחה מוחלטת. צריכים להבין, המנוחה היא אומרת על כמה תופעות ממנה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להזמין הפעולה שלו, אנחנו צריכים להגיע להיות מורגשים על ידו. זאת אומרת שצריכים להגיע בהשתוות הצורה אליו. במידה שאנחנו נקלטים לפי השוואת הצורה, השוואת התכונות, צורה זה תכונה, עם האור העליון, במידה הזאת אנחנו בעצם נכללים בו, ואז מקבלים תוצאה מהשוואת הצורה, מההשפעה שלו. לכן כל העבודה שלנו היא איך יותר להידמות לאור. אבל באור אין שום צורה, אלא הכלי, הרצון שלנו צריך לקבל אותה תכונה כמו האור. הרצון לקבל הוא בנוי בהרבה שכבות, מדרגות, ולכן ההתקדמות שלו בלהשוות את עצמו לאור היא הדרגתית. ולכן העבודה שלנו היא כל הזמן מדרגה לדרגה, ממידה למידה, להגיע להשתוות לאור. ומטרת הבריאה להגיע להשתוות המלאה. זה עניין של מדרגות. ולכן החוכמה שלנו נקראת חוכמת הקבלה, איך לקלוט בתוכנו כל תכונות האור. כן.
סקוט מניופורט ב-United Kingdom, הוא שואל, איך אני מחזק את הקשר הזה, את החיבור עם החברים בקבוצה הווירטואלית?
זה לא פשוט. כי אדם בכל זאת מתפעל ממה שהוא מקבל בחמישה חושים. כך אנחנו בנויים בצורת חי. שאני מתפעל ממי שנמצא בקרוב אצלי, בנגיעה, בריח, בריאה, בשמיעה, והכל אנחנו רואים שאפילו אנשי ביזנס כל הזמן נמצאים בטיסה, כן? תשים מכאן לכאן ומכאן לכאן. מה, הם לא יכולים לעשות הסכמים הם לא צריכים להריח זה את זה, הם לא צריכים להרגיש כל כך זה את זה, הרי יש עורכי דין, יש כל מיני התנאים שהם צריכים, מה אכפת להם צורה של מישהו, יכול להיות סיני, תאילנדי, זה יכול להיות דרום אמריקאי, אירופאי, מה זה חשוב, העיקר בשבילי זה ביזנס וזהו, מספרים, כמה אני מרוויח וזהו, מה אכפת לי, מי, מה, לא, הם בכל זאת חייבים להיות נוכחים פיזית, וזה מאוד מעניין, למה? וכנראה שיש בכל זאת דרישה עטיבית בתוך האדם שהוא חייב, אם זה דבר חשוב לו, חייב להרגיש אותו ממש דרך האור של עצמו, אור בעין, כן? אבל אבל אצלנו לא כך, אמנם שאנחנו גם כן חייבים להיפגש, חייבים להתרשם, חייבים להרגיש זה את זה, ולכן אנחנו עושים כנסים, נגיד כמו מדענים, הוא יכול להיות סגור בתוך מעבדה שלו, לא אכפת לו כל העולם, הוא שם עושה ניסוי עם כל מיני חומרים שלו, אבל בכל זאת פעם בכמה חודשים הוא חייב לטוס לאיזה מקום, איפה מתאספים עוד מדענים כמוהו, ושם הם נמצאים באיזה התקשרות, שומעים זה את זה, מרגישים זה את זה, יש איזה הכרחיות להרגיש. כי אפילו בדבר של לגמרי לא שייך לחומר, איזה עושים ניסוי באיזה בג'וקים או בחלקיקים או משהו, בכל זאת. לכן אנחנו מצד אחד יכולים להיות מנותקים זה מזה במקום, ובכל זאת אם יש הזדמנות אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. זה מאוד מעכל עלינו את ההתקדמות. לכן מי שלא היה בכנס הוא פשוט חייב לבוא, כי זה עוצר ממנו התרשמות ההכרחית כדי להתקדם. כך אנחנו בנויים. לא, זה מצד אחד. מצד שני, מי שכן כבר היה, או קשה לו להגיע, לא מסוגל, מכל מיני סיבות, יכול עם רושם הקודם, להיות בקבוצה המקומית, ושם לקבל אותנו. ואם אין לו כבר קבוצה מקומית ולא יכול להגיע אליה או לכנס, אז מארגן לעצמו בכל זאת תנאים כמה שיותר מועילים לו בבית, ונשאר שם עם כל הדמיון כאילו הוא נמצא יחד איתנו, וגם זה עובד. רצוי בכל מקרה, איפה שנמצא האדם, תמיד להגיע לחיבור עם האחרים. כי אנחנו לומדים משבירת הכלים, שכל התיקון הוא דרך החיבור. ודאי שזה לא כל כך רצוי בינינו, אנחנו לא נמשכים לזה לפי הטבע שלנו, כי אנחנו תוצאה מהשבירה של אותה תכונת החיבור. אבל מי שרוצה להגיע למטרת הבריאה, לגילוי האמת, הוא חייב להתעלות מעל הטבע שלו, להבין שהוא צריך לשלוט על החיים האלו כדי לעלות לחיים הרוחניים.
אולי תוכל קצת להוסיף לגבי תלמידים שהם יותר חדשים, איך הם צריכים להתכונן לכנס כזה, אם זה כנס ראשון שלהם, למה לצפות ואיך להכין את עצמם?
קודם כל, מי שלא היה אף פעם בכנס, אני חושב שזה פשוט חובה לבוא. אני לא יודע, לא יכול להמליץ להם מה לעשות בשביל זה, אבל כל מה שבידך יוכל לעשות תעשה, ממש כך. פעם אחת חייב. אם בכלל יש אפשרות, ו איך עוד להתכונן, הוא צריך להיכנס לדף של הכנס. איך זה? נו.
פשוט הם הולכים לקבלה נקודה אינפו, ושם יש לינק
בסדר, ברור. בסדר, בקיצור, קבלה דת אינפו.
ויש שם לינק בנר כזה גדול, נספר ושם... אולי אחר כך נספר קצת מה יש.
בסדר, זהו. ולהכיר שם כל החומר ההכנה לכנס. אין? זה מה שחשוב. הכנסים שלנו הם הופכים להיות איכותיים יותר, פחות אולי ייצוגיים, אלה יותר פנימיים מצד אחד, אמנם שאנחנו מדברים בהם על החיבור, שזה יותר מוחשי, אבל בכל זאת החיבור הזה הוא התרגשות שלנו פנימית, חוץ מההופעה החיצונית מסוימת, והם שונים ממה שהיה קודם, אבל לצעיר, למתחיל, זה לא חשוב. זהו. ועכשיו, כמו שאנחנו סיכמנו, מתוך זה שאנחנו לומדים שיתרון אור מתוך חושך, שאין אור אלה דרך הכלי, אנחנו צריכים להכין כלים, חסרונות, גלות, כדי להגיע לגאולה. לכן אנחנו צריכים כולם לעבוד על החיסרון לכנס ולקבוע אותו, לדעת מה אנחנו רוצים, למה אנחנו מגיעים, מה אנחנו רוצים שיקרה, ואיך אנחנו בעצמנו בונים ועושים אותו. אני לא מדבר על המטבח וסדר פיזי, שם שידור וכן הלאה. אני מדבר על איך אנחנו צריכים לקבוע מההתחלה ועד הסוף תהליך שאנחנו צריכים לעבור בהתקשרות בינינו עד רמה שאנחנו נשיג חיבור איכותי שאור יאיר בנו. אז לזה צריכים לעבוד, לעשות מאמץ, הכנה בכולם. מי שמגיע פיזית, מי שלא מגיע פיזית, לא חשוב. כולנו צריכים לתאר לעצמנו איזה חיסרון צריך להיות. איך אנחנו מגיעים לחיסרון הזה על ידי איזה מאמצים פנימיים וחיצוניים. בלימוד, בכוונה ובהתארגנות פיזית. ולזה אני מצפה לשמוע. בהתאם לזה אנחנו נעשה כנס. ובהתאם למה שאתם תכתבו, אני אכין את עצמי. ואז יהיה לנו באמת שיתוף פעולה בינינו, ועד כמה שנוכל להתקדם, נתקדם. אחרת יוצא שיש איזה מין, אם אני עושה משהו לזה שקהל לא מוכן, זה נקרא תיאטרון, הופעה. וכאן לא צריכה להיות הופעה, אלא חיבור ופעולה, פעולת השיתוף. כן.
בדיוק לקראת הכנס בקשר לבניית החיסרון, שאלה מניו ג'רזי, איך בונים את הרצון להיות מעל דאגה עצמית ובחיבור עם האחרים?
מתוך הכרחיות, אמנם שהוא לא, לא מורגשת בלב, אבל מתוך הכרחיות שדאגה לאחרים, זה הכלי לקבלת החיסרון הנוסף מהם, שרק בחיסרון הנוסף שאני אקבל מהם דווקא אני אוכל להגיע לגילוי האלוקות, כי זו תכונת ההשפעה שמתגלה בי. אדם צריך לחשוב על זה, הוא צריך לכתוב כמה משפטים, לראות. חומר של פסח הוא מאוד מועיל לזה. אני שמח שההכנה לכנסים האלה בדרום אמריקה ובצפון אמריקה זה ממש עכשיו שיעורי פסח שאנחנו עושים. כן.
יש כאן שאלה מג'סטין מיוטה, הוא שואל ככה, אם אדם נמצא בהכנה ועדיין לא מגלה את הבורא, האם הוא צריך לחשוב שכל מה שקורה לו הוא לטובה, ואיך אפשר להשתמש בזה כלפי הקבוצה, כלפי עבודת החיבור?
הכל לטובה זה, בעיה היא, איך אני רואה את הדברים. תמיד, כמו שכתוב, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. אבל האם העלייה שעכשיו עושים לי, אני רואה אותה כירידה? אם נותנים לי עכשיו הזדמנות להשפיע, להתחבר, לעשות משהו, ואני מרגיש בזה, אוי, אני לא יכול, מה רוצים ממני? מה עוד פעם רוצים, איזה עזרה, איזה תרומה, איזה חיבור, מה... תלוי איך אני רואה את זה, אוקיי, הזדמנות להתקדמות, או, ואולי בהזדמנות הזאת עצמה, אני רואה את השכר, שלא תמורת זה יבוא השכר, בסדר, אני נותן צדקה, אני אהיה בריא, אני אתחבר עם אחרים, אני גם כן אגיע לאיזו סעודה יפה, או, או, או משהו. אלה, האם החיבור, התרומה, ההשפעה שלי החוצה, היא בעצמה מהווה את השכר. האם אני לא רוצה חוץ מזה שום דבר? יכול להיות שאני אפילו ירוץ ויבקש וידרוש כאלו הזדמנויות, רק להשפיע. ולא בגלל שאני מקבל הנאה, אלא אפילו ללא הנאה, אלא הנאה שלי יהיה בזה שאני מענה למישהו. ויכול להיות שאני אפילו לא ידע שאני גורם למישהו הנאה, כי זה גם כן איזה קבלת הנאה מפעולה שלך. אין? שאני משפיע אפילו לבורא ולא יודע על זה שאני משפיע. והוא לא יודע עליי ואני לא מכיר אותו. אלא רק הידיעה שאני עושה הכל, מקסימום כמה שאני מסוגל, לפי ההמלצה, שאמרו שבזה אני גורם שם דרך, לא תענוג. תלוי איך אנחנו מדברים על הפעולות שלנו, איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו משתנים ביחס לזה. כן.
בהמשך לזה שאלה מתלמיד ממקסיקו, הוא אומר ככה, ככל שאני לומד על הבורא, טבע שלו ועל החיבור, אני מרגיש שאני יותר הפוך מזה ואני יותר מבולבל. למה זה קורה ככה ומה זה אומר?
אם אתה נכנס לבית חולים, רואה איזה חולה, שואל מה קורה לו, מדבר עם איזה פרופסור, אז הוא יגיד לך ככה וככה, שיש מחלה כזאת וכזאת, נגיד, אנחנו לא מכירים אותה כל כך, אבל חושבים שכך וכך וכך. אם אתה מדבר עם איזה אחות, אז היא תגיד לך שהכל בסדר, הכל ברור, עוד מעט הכל יסתדר. אם אתה מדבר עם המנקה באותו בית חולים, היא יודעת כל המחלות וכל התרופות, והכל. מה הכוונה היא? עד כמה שאדם יותר נכנס לתוך התופעות, הוא יותר ויותר נכנס למורכבות שבהם. ואז באמת בשבילו כל פרט ופרט נפתח לעוד אלפי אופנים, וקשה לו. נמצא תמיד בספיקות. חכמים נמצאים בספיקות, לאנשים פשוטים ברחוב, הכל ברור. כן? ולכן, אנחנו כשעוברים בדרך שלנו להכיר את הכוח העליון, תמיד נמצאים בבלבול ובירור, בלבול ובירור. ומזה אנחנו צריכים ליהנות, גם מבלבול וגם בבירור. כי זה שני הצדדים של אותו התהליך של ההכרה, הבנה, השגה. אין שמחה יותר גדולה מאתרת הספקות. שיש לך המון ספקות, המון דברים, מנוגדים, מרוצים את ראשך ואתה לא יכול, ופתאום זה הכל מתברר. זה תענוג הגדול ביותר. כי זה אור חוכמה שנכנס לתוך חורד חסדים, שממלא כך על ידו את הרצון לקבל, זה המצב המושלם ביותר מהמקור שלנו. ולכן תמיד ויהיה ערב, לילה, ויהיה בוקר, אור, יום אחד. כך זה אנחנו מתקדמים. לכן מתחילים עדיין, אמנם ששומעים על זה, כשנכנסים לתוך הרגשה, הם נמצאים תחת הרגשה, היא שולטת עליהם, הם עדיין קטנים, לא יכולים להתמודד עם עצמם, אז הם נכנעים. אני זוכר את עצמי, הייתי שוכב בלי לקום, לא יכול לקום. הייתי ממצב רוח שיכול, פשוט לא רואה כלום. וכו' וכו'. אחר כך מגיע שלב האחר, שאתה מתחיל להבין מאיפה זה ולמה זה, אתה מתחיל להיות קיבל ניסיון בכל מיני תופעות האלה שהם באים בגלים, ויש לך רגש ושכל, ואחר כך תקופת רגש ותקופת שכל, וכך אתה מתקדם. ולכן העיקר להמשיך. השינויים יבואו, אבל בהתחלה ודאי שאדם נמצא תחת השפעת ההרגשה שלו, הוא לא יכול עדיין להיות למעלה ממנה, ולכן קשה לו. ואנחנו גם כן צריכים להתחשב עם החדשים שנמצאים בקבוצות שלנו, שאז הם נמצאים בלחצים, ברוגז, בכל מיני תופעות, הם לא יודעות בכלל, לא יודעים בכלל איפה נמצאים, כאלה מעורפלים לפעמים. אלו השינויים בתוספת מודעות וחוסר מודעות החדשה שמקבלים. היא מאוד, מפני שאנחנו בעלי רגש, רצון לקבל הוא החומר שלנו. אז יוצא שאנחנו עוברים כאלה מצבים. צריכים, פשוט, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן. באמת ככה נאמר על התקופה הזאת. כן.
יש שאלה מאנגליה, מתלמיד מאנגליה, הוא כותב ככה. אני מתכוון להגיע בפעם הראשונה לכנס בניו ג'רזי. האם אני אגלה שם את תכונת ההשפעה?
הוא רוצה שאני אחתום לו. לכן אני אמרתי, זה הכל תלוי בהכנה שלכם. אתם מכינים את עצמכם, מה אתם רוצים, איך אתם מבררים את זה, תשלחו שאלות, תשלחו עצות. לפי זה אנחנו נעשה כמה הכנות בדרך. כן? בירורים, מה אנחנו רוצים להשיג, מהי תכונת ההשפעה, על ידי מה משיגים אותה, אם זה מה שאנחנו צריכים, איך אנחנו מביאים את המצבים, איך אנחנו צריכים אז לסדר את עצמנו, באיזה צורה, שאנחנו נגיע להיום ההוא המיועד לזה, בצורה ברורה, אנחנו לא צריכים הפתעות, הפתעות יבואו מלמעלה. אלה שלנו יהיה ברור למה אנחנו באים, באיזה צורה אנחנו צריכים להתכווץ בינינו, כן? ומה לעשות? שהכל יהיה ברור. עד כדי כך שאנחנו יחד כאן בשיעור לומדים לוז. כן? ולא סתם, זה לא סתם לוז. אנחנו דנים איך שאנחנו יותר נכנסים להרגשה ולהבנה ולבירורים ולחיבורים. זה מערכה. כן? מה זה נקרא סדר יציאת מצרים? סדר פסח. לעשות את הקפיצה הזאת, צריך לעשות אותה לפי הסדר. הכנה 400 שנה, ואז ברגע אחד, תוך יומיים כנס, אתה עושה קפיצה, ומגיע למה הוא רוצה, רצון להשפיע. בבקשה. רק שידע שיש לזה סדר, ואם אנחנו נסדר אותו לפנינו, נצליח. הגעתי ומצאתי. זהו. אז בוא ניתן בינתיים הגיעה. כן.
אז יש שאלה מצד ההפוך אולי, מאילינוי, שואל תלמיד כזה דבר, אני שומע על חשיבות הכנס הקרב ללימוד, אבל אני אישית לא מכיר אף אחד, ואני לא יודע אם אני אמצא את עצמי שם, האם זה נכון לחשוב ככה או לא.
מה זה נקרא אני מכיר או לא מכיר? את מי אני צריך להכיר? אף, משקפיים, אוזניים, שפה, בשביל מה? אני צריך להכיר את הנקודה שבלב שישנה אצל חברים, והנקודה שבלב הזאת היא צריכה להתגלות לפניי, ואליה אני צריך להתקשר. אני בא לכנס, אני רואה פרצופים, אני רוצה לאבד אותם משדה הראייה שלי. אני רוצה לראות לפניי נקודות בוערות, ורק להסתכל על הנקודות האלו. ואני אוכל איתם, וצוחק, מעשן, מדבר, יושב, אבל אני מתאר לעצמי את הנקודות הללו. איתם אני צריך להתחבר. עם כל היתר הדברים, שזה הכל זמני, זה הכל זה מה שנראה לנו, הגופים האלו בעולם המדומה. אבל הנקודות שבאו להתחבר, כמו ממש הניצוצות כאלה באוויר, בחלל, כן? באו ככה ומתאספים, כן? זה מה שאני מתאר. ואז אני צריך להבין, אם יש בכל אחד ניצוץ הזה, איך אני עוזר לו ועוזר לי להוציא את הניצוץ הזה כמה שיותר, לבליט אותו על פני רצון האגואיסטי. עד כמה שאני צריך את הניצוץ הזה לקבוע שהוא יהיה כמה שיותר גבוה ולא ייכנס שוב כל רגע לתוך רצון האגואיסטי שלו, אלא ממש יהיה לי מעליו. זה נקרא רצון להשפיע, שיהיה למעלה מרצון לקבל. אחר כך איך אני עוזר לניצוצים האלו שיתחברו, על ידי איזה פעולות חיצוניות, פנימיות. אם אנחנו נהיה כולנו בכוונה הנכונה, אנחנו לא צריכים לשבת במעגל ולראות את הפרצופים ולשמוע מוזיקה, לא כלום. מספיק לנו להיות דבוקים לניצוצים שבאנו, ובהידבקות שלנו לעשות מאמצים כאלו שהם יהיו ממש כאחד. ברגע שמגיעים לאחד, לניצוץ אחד גדול, הוא הופך להיות לאור. 10 ניצוצים יחד נותנים לך תופעה שנקראת אור. אז אני צריך, אם אנחנו נהיה כמו מקובלים גדולים, אז מספיק לנו רק כוונות. מה אכפת לי מרחק? מה אכפת לי איפה נשב כל אחד במקומות בלויים על פני כדור הארץ? כן? אלא אם אין לנו ברירה, אנחנו עוד קטנים, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, ככה לחמם את עצמנו, גם כל העולם שיתחמם מאיתנו, וגם הוא יוסיף לנו כאלה רצונות, ואנחנו לא. ואז בהרבה ניצוצים, במאמץ כל אחד ואחד מאמץ קטן, אז נגיע למשהו. אבל מתוך זה אני מתחיל כבר לקבוע איזה חברים יש לי, מה הם חושבים, באיזה צורת חיבור אנחנו נעשה. אנחנו צריכים לרקוד או יותר טוב לשבת בשקט ולהתרכז? מספיק לנו להתרכז או אנחנו צריכים גם כן לשמוע מוזיקה שהיא מרגשת? אולי לפני זה אנחנו צריכים להגיע לאיזה בכי פנימי או אפילו חיצון, וכו' וכו'. אנחנו כאן צריכים לייצב מעמד מיוחד, כמו שבחיצוניות מדברים, נגיד, מעמד הר סיני, קריאת ים סוף, כל מיני דברים האלה, כן? אנחנו צריכים להגיע למעמד כזה בהרגשה הפנימית. נו, בואו נדון על זה, בואו נדבר על זה, כי אם אנחנו לא נסכם בינינו המצב של החיבור הסופי אחרי כל מיני תהליכים שנעבור, אז אנחנו לא נשיג את הרוחניות. כן?
ג'ון מפלורידה בקשר לזה שואל, כולנו מרגישים שמשתוקקים להגיע לרוחניות כמה שיותר מהר, ומבינים שהחיבור הוא הכרחי למרות שהוא נמצא מעבר להבנה הנוכחית שלנו. האם תוכל לתת לנו איזשהו תרגיל קונקרטי שאפשר לעשות אותו יום יום כדי לסייע לנו בהתפתחות?
אנחנו עושים את זה שלוש שעות כל יום. אני לא יודע מה לעשות, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן. שיחפשו ביניהם, שיכתבו לנו. כן.
יש גם כן שאלה מקנדה לדעתי, שלגבי כל הנשים והתפקיד שלהן בכנס, איך עובד החיבור הזה בין גברים לנשים והתפקיד הנכון של כל חלק?
קיבלתי בזה הרבה דווקא תגובות שונות. פעם אחת כותבים לי שחייבת להיות הבדלה, כן? בין גברים לנשים בצורה החלטית. פעם שדווקא לא, אם נשים ככה מסביב זה משפיע יותר טוב. יש שכותבים שצריכים להיות אפילו מעגלים משותפים. כל מיני דברים. אנחנו הולכים כמו במעמד הר סיני כתוב, כן? שהגברים נמצאים סביב ההר, ונשים סביבם עם תינוקות, עם טף, כן, וסכינים וכולם, וכך הם ביחד כולנו, העם נקרא זה כולם, כן? וכך הם כולם נמשכים לאותה מטרה, רק כל אחד ברצון שלו, בסגנון, בכלי שלו, לפי הטבע של גבר ואישה, לפי ההכנה של ה קטן, טף וגדול וכן הלאה. גם כן אנחנו מבינים שמבחינת חוכמת הקבלה, אז אישה זה נקרא מי שעוד לא הגיע על מנת להשפיע, וגבר נקרא שכבר יש לו צמצום ומסך ואור חוזר. אז הכל יחסי, כל הדברים האלה. אבל זה שנשים חייבות להיות שותפות בכאלו דברים שאנחנו כבר מתאספים יחד, זה לא ישיבת חברים שאנחנו עושים, אז ודאי שצריך להיות. כן,
יש כמה ציטוטים נבחרים שנאספו,
אבל חוץ מזה אני רוצה להוסיף שיכול להיות, בוא ננסה פעם אחרת. עד כמה שזה משפיע לגברים אם הם לא נמצאים, אני לא הרגשתי שגברים כאן שנמצאים, שהיו נמצאים בעיגולים, בכלל חשבו על זה שהיה להם מפריע פיזית שנשים נמצאות מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שזה באמת ביטת הכרה משפיע בינתיים לרעה. יכול להיות ש אולי לנסות אחרת, אולי זה עניין פסיכולוגי, זה כדאי לבדוק. כן,
יש לנו כמה ציטוטים ספציפית שבחרנו בשביל השיעור הזה, היינו רוצים לקרוא אותם, ואם תוכל להוסיף עליהם.
אז ציטוט מספר 1 של רבה שלבי הסולם מעוז צור ישועתי: יש לאדם רצון פנימי לרוחניות מצד עצמו. זאת אומרת, אפילו כשהוא יהיה יחידי ואין לו שום אנשים מבחוץ שיתפעל מהם, לקבל מהם איזה רצון, אלא מצד עצמו קיבל התעוררות וחושק להיות עובד השם. אבל הרצון שיש לו מצד עצמו, בטח שהוא לא כל כך גדול שלא יצטרך להגדיל את הרצון הזה שיכול לפעול עמו בכדי להשיג את המטרה הרוחנית. אילה זאת יש עצה, כמו בגשמיות, היינו להגדיל את הרצון הזה על ידי אנשים שמבחוץ, שהם מחייבים אותו ללכת לפי טעמם ורוחם, וזהו על ידי זה שהוא מתחבר לאנשים שהוא רואה שיש גם להם צורך לרוחניות. והרצון שיש לאלו אנשים שמבחוץ, הם מולידים לו גם רצון, שעל ידי זה הוא מקבל רצון גדול לרוחניות. זאת אומרת, חוץ מהרצון שיש לו מפנימיותו עצמו, הוא מקבל רצון על רוחניות, מה שהם מולידים לו. ואז הוא משיג רצון גדול שיוכל לבוא למטרה.
אני לא יודע מה איך כאן להוסיף. החיבור הוא מאפשר לכל אחד לקנות רצונות הזרים, שהם הופכים להיות רצון שלו, קנאת אהבה וכבוד, על ידי זה שהוא נמצא בחברה הנכונה, הופכים להיות המועילים להגדלת הרצון, להשגת השתוקקות למטרה, מפני שרואה שאחרים משתוקקים, זה מעורר בו גם כן תיאבון, וזה שאחרים משתוקקים, זה מביא לו ביטחון בדרכו, ועוד ועוד. צורה, האדם הוא כולו נבנה בעולם שלנו, מתוך זה שהוא נמצא בחברה, וקונה מהחברה, כל התכונות, הרגלים, אחרת אם היה ביער, אז היה גודל כחיה. לכן הכל מה שיש לו, חוץ מחיה, זה האדם שבו, זה הכל שקנה מהסביבה, קיבל מהסביבה. לכן אם אדם רוצה לגדול כאדם הרוחני, הוא חייב להיכנס לסביבה הרוחנית. כן.
בהקשר לקנאת אהבה וכבוד, יש שאלה שמגיעה בצורות שונות לפחות מ4-5 תלמידים כאן. אני אקריא ספציפית את של ג'ון מבוסטון, תלמיד של ה-Education Center, אבל זה באמת מייצג עוד כמה אנשים ששואלים על זה. הוא אומר, כאן בארצות הברית אני מוקף בקנאת אהבה וכבוד לגשמיות. ואיך אני יכול לעבוד עם אין פה הרבה נקודות שבלב, מה אני יכול לעשות עם כל הסביבה הזאת שמקיפה אותי?
ארצות הברית עוברת משבר מאוד גדול. משבר פרדיגמה, יחס לחיים, יחס לקפיטליזם, יחס לערכים. וזה מה שנשבר. זה עובר שבירה, כי קודם היה להם ידיעה, הרגשה, ביטחון שכל אחד יכול להיות רוטשילד. אצלם זה לא רוטשילד, מישהו אחר שם, מישהו בשם. באפר. באפט, נו, זה, כן, עוד מישהו שם. טראמפ שם, עוד מישהו. המצב הזה הוא היה נכון עד שכל אחד באמת השתדל בכוחות שלו ולפי כוחות שלו התקדם. ברגע שכל הממשלת הבנקים התחילה לסובב דברים לא ביושר היחסי כמו שהיה, אלא ממש בצורה שבא עם הבועות האלו, פיננסיות וכו', שהתחילה לשקר, האנשים התחילו לאבד את האידיאל הזה שכמה שאני עובד, אני יותר ירוויח, אני יותר יצליח, אני יותר יקנה, ישיג וכן הלאה. וזה עובר עד היום, זה לוקח שנים. וודאי שממשלה וכל החינוך רוצים בכל זאת להמשיך ביחס לחיים בצורה הישנה, שבכל זאת לכל אחד יש בחירה, וארצות הברית היא מדינה חופשית והכל, אבל אנחנו רואים עכשיו שמתגלה כל העניין הזה של השקר הגדול, מה שהם עשו עם המערכות פיננסיות וכלכליות. זה מאוד משפיע על בני אדם, והם מתחילים לשנות את היחס שלהם לחיים. הם מתחילים לחשוב, להבין שאולי זה היה פעם שהאדם היה מקבל לפי ההשקעה שלו, ושאם אני אם אין לי כלום, זה סימן שמגיע לי שאין לי כלום, יש לו יותר שהוא עשיר, אז בגלל שמגיע לו הוא מרוויח, הוא יצליח, הוא יותר חכם, יותר חזק, יותר זה. היום זה אין דבר כזה, זה הכל נשבר, וכולם רואים שזה הכל מחור, ולכן החלום הזה האמריקאי הוא ממש נעלם לאט לאט, לא בכולם, זו בהדרגה, אבל ככה זה קורה. ולכן אנחנו עוד נראה את הצער הזה הגדול, מרירות הגדולה, שהיא תתפוס את האמריקה. כן.
יש שאלה כזאת לגבי עניין מחוסה לואיס מפלורידה, הוא שואל כזה דבר, יש את עניין הכוונה והמעשה, האם שני הדברים האלה יכולים לחיות אחד בלי השני? זאת אומרת, יכול להיות שיש לי כוונה טובה לעזור לקבוצה ואני לא עושה שום פעולה, או יכול להיות הפוך?
ודאי שאם אנחנו מדברים כוונה ומעשה, אז קיימים שניהם, אבל אנחנו צריכים להבין שאם כוונה היא לא באה עם המעשה, סימן שיש בו גם בכוונה שהיא כוונה לא אמיתית. אבל גם זה לפחות טוב בהתחלה. לא. חוץ מזה יש הרבה מעצורים בתוך האדם, שהוא לאט לאט צריך להתגבר. וזה בא גם כן לפי הטבע. אני רוצה להתחבק עם האחרים, אבל אני לא מסוגל להגיע לזה. לא מסוגל. אני מבין שזה צריך להיות, אבל איכשהו זה עוצר אותי. יש אנשים שיכולים לנגוע בדברים זוועתיים, שדוחים. יש פחות אסטניסטים, יש יותר. אז יש פה דברים ששייכים להטבע הכללי של האדם. ולכן במישור שלנו, איפה שאנחנו נמצאים עוד לפני רוחניות, קשה לנו מאוד לקבוע לפי המעשים האם אדם נמצא בכוונות יותר גבוהות או פחות. אבל בעצם אדם לעצמו חייב להשתדל שכל הכוונה שלו יגיע למעשה, ואז בטוח שהכוונה היא שלמה.
ג'ק ממרילנד, הוא שואל ככה, מעבר להגעה לכנס, האם בכל זאת אתה יכול להסביר מה העניין החשיבות הלימוד הפיזי מול וירטואלי? מה ההבדל?
צריכים, אני מאוד מקווה שעל ידי זה שיהיה לנו בניין חדש, יהיה אפשרות לכל אחד להגיע לכאן לכמה חודשים, או לפחות לחופש שלו, נגיד לשבועיים, לחודש, ויהיה לו כאן מקום, ויהיה לו כאן חינם מקום וחינם כל היתר השירות, ויוכל להיות אצלנו כמו בפנימיה, ולהתגלל אצלנו בלימוד, בהפעלות, בעבודות, בהכל. ואז יהיה לו אפשרות להמשיך אחר כך במקום שלו. אי אפשר בלי להכיר קצת את המצב, להתרשם ממנו בתכונות הגשמיות, אי אפשר להמשיך אחר כך בצורה נכונה ברוחניות. אנחנו בכל זאת גודלים מהעולם הזה. הכל בא מהאדמה. לכן אני מאוד ממליץ לכל אחד ואחד להיות בכנס לפחות פעם אחת, לבוא אלינו לכאן פעם אחת, אבל לא לכמה ימים, לשבוע, ככה, להרגיש איך אנחנו חיים. ואז הרושם הזה אחר כך יוכל לעזור לו יותר להבין מה קורה. בכל זאת, להכיר מקור שממנו הוא מקבל אחר כך מידע. כן.
כן, כמו שהזכרתי, לומדים ב-Education Center, שהוא מרכז הלימודים הווירטואלי, מכל מיני מקומות. יש גם תלמיד מטורקיה שלומד איתנו באנגלית, והוא אומר שהיום היו שתי רעידות אדמה גדולות, שממש בזמן עכשיו פגעו, ובאזור שלו, והוא אומר, אם בני האדם לא נמצאים ברצון לאיזון ולחיבור ביניהם, האם זה משפיע על האיזון בטבע והקטסטרופות האלה שקורות? איך הקבלה יכולה לעזור לדבר כזה? האם יש דרך למזער את הנזק הזה של אסונות הטבע דרך החיבור בינינו?
יש על זה אפילו מחקרים, רק אני לא משתמש בהם, כי זה עדיין לא ברור, ואני לא רוצה ככה להיראות כאילו נתפס לכל דבר. אבל ללא שום ספק שבטבע יש רק חוק אחד, חוק האיזון. ואם אנחנו מאפרים את חוק האיזון, אז הוא מתגלה בכל מיני צורות. זה כמו שמחלה באדם. היא מתגלה גם בבדיקת דם וחום ועוד כל מיני תופעות בגוף ועוד ועוד ועוד. כן? וגם כאן, בפרט אם אנחנו גורמים לאיזון בדרגה הגבוהה, שזה דרגת האדם, בדרגת הרצונות וכוונות, שזה ממש בדרגת הבורא, לא בדרגות דומם צמאי חי. אם אנחנו גורמים איזון בזה, אז ודאי שלא פלא שנכחדים, איך להגיד, כן? חיות ועצים ורעידות אדמה וצונאמי והוריקנים ושינוי באקלים הכללי ועוד ועוד ועוד. אנחנו נראה בקרוב תופעות הטבע ממש מאוד לא נעימים. וזה יעלה לנו המון כוח ומשאבים כדי להתגונן ובמשהו איכשהו להמשיך לחיות. אנחנו חושבים שעל ידי החשמל אנחנו יכולים לקרר או לחמם, על ידי שם עוד כל מיני עבודות לשמור את עצמנו מעלת פני הים. זה לא פשוט. וירידת אדמה זה בכלל... זה יכול להגיע למצבים, אני לא אומר כמו שלפני מיליוני שנה שכדור הארץ היה אש בוער, אבל זה יכול להיות רציני מאוד. בפרט שאנחנו נמצאים על הארגש בעצם. הכל תלוי מקרום דק שמכסה אותו. ואיזון הקטן יכול בדרגת הכוונות, רצונות, הוא מאוד משפיע. יש על זה כבר מחקרים, רק אני לא רוצה לשחק בהם כאילו, אבל זה דברים נכונים ורציניים. רק כלפי האזרח הפשוט אין כל כך הוא לא מאמין שזה כך קורה, שבמחשבה שלנו אנחנו מפעילים את ההוריקנים ווולקנים וזה. אבל כן, נכון. ואנחנו נראה כמה שהכדור הארץ מתחיל להיות ככה פועל. כן, אינטראקטיבי.
יש עוד שאלה שכדאי להתייחס אליה מתלמיד לרנינג סנטר, גם כן הרבה אחרים גם מזדהים איתה, שהוא אומר ככה שאני עברתי את הסמסטר, את הקורס הווירטואלי של ה-Education Center כמה פעמים, ועדיין אני מרגיש צורך בזה, להמשיך לעשות אותו מחדש. אז כאילו, אני מרגיש כאילו אני יכול להישאר בזה עוד ועוד, האם זה דבר נכון או לא נכון?
כן, ודאי, גם אנחנו לומדים, כמה פעמים אנחנו קראנו כל מאמר, כל אגרת ועוד. ודאי, אני עברתי את זה, לא יודע, מאות פעמים בטוח. אז ויהיה בעיניך כחדשים. כל יום, כמו שבחיים שלנו, אתה עובר אותו יום, אבל זה לא אותו יום. התופעות החדשות, אתה אוכל אותו מאכל, אבל זה כל פעם יש לך טעם חדש, הכל תלוי בחיסרון. אם יש לו חיסרון לעבור אותו החומר, לא כדאי לו לזוז. אם אתה נהנה מאיזה מאמר ואתה רוצה לחזור עליו, אל תלך למאמרים אחרים. אדרבה, תישאר בו. כמה? אפילו חודש, אפילו חצי שנה, מה חשוב? אתה תראה בו יותר ויותר. במקום אחד לא צריך הרבה מאמרים. יש לך מאמר אחד, אתה דרכו יכול לגלות עד גמר התיקון. הרבה חומר זה רק לפי האנשים, לפי ההכנות שלהם, לפי המצב רוח שבהם, ככה שזה יהיה מוכן לכל אחד ואחד ובצורה יותר פשטנית, פרטנית. אבל באמת כל המאמרים וכל האגרות זה הכל עניין אחד. זהו.
יש עוד שאלה מריי מקנדה, הוא אומר ככה, אני משתתף בשיעורים וירטואליים, אני קורא את הספרים, אני קורא את הבלוג שלך, גם משתתף בהפצה. יחד עם זאת, אין לי רצון חזק עדיין להגיע לכנס הפיזי. האם במקרה כזה עליי לכפות על עצמי, האם זה ייחשב יגיעה נכונה?
אני חושב שכדאי להמליץ לכל אחד ואחד, להגיע ואפילו לשכנע, כי מי יודע מתי יהיה עוד הזדמנות. זה מה שהייתי אומר, שישמע אנשים שהם כבר עברו את הדרך. אם יקרה עוד כנס בארצות הברית, אז אולי בעוד שנה, ומי יודע אז איזה יהיו תנאים, והאם אנחנו כן יכולים, נוכל לעשות אותו, לא, ומה יקרה איתו. אדם שדוחה יכולת להתקדם למעלה מהחיים שלנו, אז הוא כבר מראש בעיניי קובר את עצמו. החשבון שלו.
אז אנחנו נסיים עם ציטוט מספר 6 מתוך איגרת של בעל הסולם, איגרת ממזיין. זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים. על כל פנים, בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות לקשור לבכם בלב אחד ממש, ויקוים בכם הכתוב ואהבת לרעך כמוך בפשיטות.
אני יכול להוסיף רק שאני לא יודע באיזה מילים עוד להגיד, אבל נראה לי שלפי כל המצב החיצון שמתרחש בעולם ובמדינות האלו, דרום אמריקה וצפון אמריקה, שאנחנו עושים עכשיו כנסים, וכל העולם מתחבר, כל החברים שלנו, וכל מה שהעולם עובר בזמנים שלנו המאוד מאוד מיוחדים. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. האנושות הגיעה לסיום של הפרדיגמה הישנה הזאת האגואיסטית, וצריכה עכשיו להתחיל את המעבר הזה לדרגה החדשה, לתכונת החדשה של קיום. וודאי שאלו אנשים שילמדו את זה, שידעו את זה, הם היו מאוד יקרים לכולם. אנחנו רוכשים ידע, רוכשים שיטה, כוח המנהל, כוח המשפיע, כוח המשגיח, שעל ידו העולם התנהג מזמן הקרוב והלאה, עד שיתעלה כולו ל ל ל ל ל לעולם אינסוף. מה זה יתעלה? עד שאנחנו נראה את צורת ההשפעה ששולטת במלואה בכל מה שישנו כאן, והעולם עובר משליטת הקבלה לשליטת ההשפעה בהדרגה, עד ש כולם בכל האופנים, בכל ההתקשרויות ביניהם, כמו שכתוב, וחי זאב ליד הכבש. ככה. אז לכן אני אומר שאתם רוכשים ידיעה ופרקטיקה, ניסיון. מאוד מאוד חשובים, שזה יהיה מאוד יקר ומאוד מבוקש. אז כדאי באמת להתייחס לזה בצורה יותר רצינית ולא חובבנית. אני מדבר על העולם שבאמת זקוק לזה, נמצא עדיין בחוסר אונים, הוא עדיין לא יודע שכן ישנה שיטה לתיקון שלו. אבל חבל לנו לזלזל בזה, מה שאנחנו יכולים לרכוש ולממש. זהו? נעבור לחלק הבא? בסדר. יש לך עוד מה לקרוא? אני רוצה לשאול. אתה עוד כן עושה.
יש לי שאלה לתלמידים ל-Learning Center, אפשר?
כן, כן.
יש הרבה אנשים בינתיים, יותר מ-200 אנשים כל יום, כמעט כל יום כמה אנשים מפגשים בפייסבוק, קוראים מאמר, שומעים שירים, שיעורים, ויש להם שאלה. בזמן המשחק אדם מאוד מאוד רצינות. בזמן המשחק, כל הזמן עושה חשבון, מה צריך לעשות, יש הרבה כרטיסים, יש הרבה אבנים, יש הרבה מספרים. והם שאלו כאה, אם אדם חוזר לעבודה רוחנית, הוא לא יכול להיות רצינות כמו במשחק. בדרך כלל כאה. והם שואלים כאה, איך אפשר להיות בזמן העבודה רוחנית, יותר רצינות, מה צריך לעשות? במיוחד וירטואל.
אני חושב שמשחק זה דבר הכי רציני, הרבה יותר רציני מהלימוד. כי משחק זה מימוש של הלימוד, משחק זה מימוש של העבודה שלי, ואני מתייחס אליו, אני קורא לו משחק, מפני שאני לא יודע לאיזה תוצאה בדיוק אני מגיע. משחק זה נקרא שאנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו יודעים במה אנחנו משחקים, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה תוצאה אנחנו מגיעים. איך קוראים לתופעה הזאת שנקראת משחק? אני יודע מה קורה, אני יודע במה שאני משחק, ואני לא יודע מה שיצא. זה נקרא הגעתי ומצאתי. זה העיקרון. זה העיקרון של של ההתפתחות שלנו. נכון? ולא רק שלנו. אמרתי שגם בצמחים, גם בחיות, בגוף החי, ביולוגי, הכל גם כן, כל הגדילה היא גם כן על ידי משחק. אפילו, זאת אומרת, ברקמות, זאת אומרת, החיים. לא כבר מדובר על ההתפתחות המוחית. זה בכל רמה, זה ככה. כי אם אתה מתפתח לדבר שאתה לא יודע, אז אתה עושה מאמצים, שזה נקרא הגיעה, והמציאה למה? כי אם המאמצים שלך הם בדיוק לפי החוק הטבע, אז מתגלים לך כל פעם תופעות חדשות. אתה מגלה אותם. ואתה אומר, מציאה, מצאתי. כי איך להגיד? מראש לדעת את זה, לנבא, כן, אולי, אתה לא יכול בדיוק את המצב, התוצאה. וככה זה מתקדמים. לכן אני חושב שזה המשחקים, ההפעלות עם הילדים, עם הגדולים, זה דבר הכי הכי חשוב. כי האנשים מקבלים מזה רגש. מיד זה מופיע על הרגש שלו. בלי מילים. וזה הכי חשוב. המילים הם לא... זה סתם. זה בשכל בא ואף. וההתפעלות בזמן המשחק, זה חשוב. זה חשוב. לכן... אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עכשיו, יש עוד קצת זמן, איך אנחנו עושים הפעלות וכמה שיותר הפעלות, אבל לא כאלה מן הסתם, אלה הפעלות שיש בהם גם שאפשר ללמוד מהם גם כן איך להפעיל את עצמנו, ואיך מההפעלה הזאת אנחנו רוכשים את זה, ומההפעלה הזאת אנחנו מרגישים את זה, לגילוי הרע מההפעלה אחת, גילוי הטוב מההפעלה השנייה, גילוי התכונות שלנו מסוימות לכל הפעלה והפעלה, כן? וממש לעשות ההפעלות כאלו כמו איזה סטנדרטים, תרגילים, שמזה אתה לומד כמה שאתה אגואיסט, ומזה כמה שאתה מוכן להתחבר או לא, מזה כמה שאתה זהיר או לא, זריז או לא, וכן הלאה, על התכונות האדם, על כל מיני דברים. שיהיו לנו כאלה 30, 40, לא חשוב כמה הפעלות, אבל הם יהיו כאלו שכל פעם אנחנו על ידם נגלה אלמנטים, מרכיבים, בוא נגיד, של סך הכל האופי שלנו. ואז אדם שיברר את עצמו בצורה כזאת, שידע לחתוך את עצמו לחתיכות וגם כן לחבר, הוא יהיה כמו פסיכולוג טוב לעצמו ולקבוצה, לאחרים. יוכל אז לעבוד בצורה נכונה לפי הכיוון, לפי התוכנית. הכל תלוי בהפעלות. המאמרים וכל הדיבורים האלו הם היו כמלווים להפעלות בעתיד. וההפעלות האלו אנחנו נקווה שנוציא אותם לרחובות, לפארקים, אנחנו נפעיל גדולים וילדים, אנחנו נפתח אולי מקומות מיוחדים איפה שאנשים יבואו לשם, להפעלות האלה, ללמוד על עצמם ולאחרים. דרך ההפעלות האלו אפשר להגיע לבירורים בין זוג, הורים וילדים, שהם ילמידו בעצמם, מעצמם. אף אחד לא אומר להם, שאתה יושב מול פסיכולוג, פסיכיאטר שם, שום דבר אתה לא, לא, זה הכל שטויות. מתוך ההפעלה כזאת הפשוטה, אתה מתחיל לגלות, וואה, מי אני, מה אני, למה, מה פתאום. אתה מיד, הכל תלוי בהפעלות. איך קוראים לזה? נו, שאתה מוציא דוגמאות מהחיים, ההדגמה כזאת, מהחיים, ואתה מכניס לזה האדם, ואז הוא מיד רואה, לא, 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 זה לא, אבל זה אתה. אתה מבין, כל פעם אתה מכניס אותו לכאלה דברים שהוא בעצמו מגלה שאיפה שהוא בסדר, איפה שלא בסדר. אני חושב על המשחקים האלו בעתיד, דבר החשוב ביותר. זה פחות מתאים לאנשים, נו, עם הגישה כמו כמוני בחיים, כי אני תופס יותר דרך השכל. אבל זה גם כן לא נכון. יותר מהר, יותר קל, ולעמך בכלל אין דרך אחרת. זה רק דרך כאלו הפעלות. רק דרך כאלו הפעלות. זהו. וזה לא סתם לשבת במעגל ולדמיין כל מיני סיטואציות ולדבר. זה כמו עם הפסיכולוג. לא. זה להביא אותו לשחק באיזו סצנה קטנה, כמו בתיאטרון, והוא לא משחק, הוא משחק את עצמו. אבל אנחנו משחקים באיזושהי צורה מסוימת איתו, עם האדם הזה שבפנים, ואז הוא מגלה את עצמו. כך צריכים לסדר את הסיטואציה סביבו. לכן אנחנו, אני חושב, יש לנו עוד מה לעשות, אבל דרך זה. ומזה אתה יכול בטלוויזיה, באינטרנט, להוציא כל מיני כאלו קטעים בווידאו, וכולם ילמדו. מזה יכול להיות משחקים וירטואליים, איך להגיב על דבר. אני לא חושב שטקסטים, כמה שאנחנו תלויים בהם, זה ילך בעתיד. גם דתות התפתחו דרך הדוגמאות, דרך הציורים, דרך האיקונים. כי אפשר היה להסביר לבני אדם האלפבטים שום דבר שזה ישמר, אלא רק דרך הציורים. וגם היום, אם אתה רוצה להגיד לבני אדם משהו, אתה צריך להגיע אליהם בצורה רגשית. נו, נעבור לחלק הבא.
לפני החלק הבא נשיר יחד שיר.
בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו, הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תקנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. מתאמץ לשאב מים מקים מנוקב לרבות מעט עצים או לא, כל שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה, באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה. קו מאושר בעל הראש של אדם המיואש מכוחותיו עצמו הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורר שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו אך בקרה